Shalom, shalom, shalom. Tov shir kol yom. Yeah, tov tov yom, huh? Somebody say yom tov tov yom, huh? Shir kol yom.
Lovi, zayal. חזקה של אב לבן
בכהונה. פעם רב רוסנסי, אז רב רוסנסי היה נוסע לחוץ לארץ בין פורים לבין פסח, כי זה היה הדין של השבעה כל שנה. אז הוא פעם למד במסכת כתובות, ונקלענו למצב שטרם למדנו את הסוגיה של תרי ותרי. אז רב רוסנסי נתן שני שיעורי כללי רצופים, שלישי ורביעי על תרי ותרי, וכל שיעור כללי ערך עד שש ורבע. שלוש ורבע, עד שש ורבע, יומיים רצופים, על תרי ותרי. זה היה עולם אחר. אבל השיר כללי הכי אוהב שלי פעם, הוא באמת באמת ערך את השיר שש, שש ורבע, שש עשרים. מה היה הנושא של השיעור? בל תוסיף.
היה מצחיק אם הוא
בתרי ותרי,
בשיעור
הראשון
הוא בונה מהלך שלם, ואז
חסר את השיעור. זה לא רב לכם, זה סלוויץ' שיהיה בונה בסתר. טוב. נדבר על שלושה נקודות, שלוש נקודות מעניינות, אולי הנקודה הכי מעניינת, הסיפור הכי מרכזי זה יעקב בהר, יעקב חלם, יעקב סולם, יעקב רואה מלאכים, יעקב רואה שקיעת החמה. הסיפור שלנו בתורה הוא סיפור של בחור נרדף, בורח, אומלל, גלמוד, הוא פסיבי, הוא הקורבן. הוא יושן, הוא חולם, הקדוש ברוך הוא ניצב עליו, הוא אומר, הוא... לא ידעתי, מה נראה המקום הזה, אם זה כמעט, אם זה השער שם, וכמובן, בחור שמתחייב. הנרטיב של שפת המת הוא נרטיב אחר. זה בעצם אני אומר לכם בגדול. הנרטיב של שפת המת הוא בעצם יעקב בוחר, יוזם, מנהל, מהנדס, כי בעצם עושה עבוד סימן לבנים, והוא מכין לנו את המסלול של גלות, וכמובן יעקב זה האב שהכי חי את החוויה של גלות על כולו, כי זה לילה וזה חשוך, והוא... מנותק מהורים, אז בעצם יעקב יוזם את הכל. זה המהפך הגדול של שפת אמת. יעקב שלנו מהתורה הוא יעקב בורח שככה מחפש כמה בנים לשמור את עצמו מהחיות. היעקב של שפת אמת הוא בעצם יושב שם, הוא מחליט להיכנס לעולם של חושך ושל גלות ושל נתק כדי להכין לנו. אז בואו נקרא כמה מקטעים וכל המרכיבים של הסיפור בעצם מקדמים את הסיפור הזה, את הנרטיב הזה. בואו נתחיל במספר 1 א', שכל זה היה להכין מקום לבני ישראל. אז הכל זה לסלול את הדרך. לכן, הכניס עצמו בכל המקומות שנסתר שם מאוד כבודו התברך, כי נכתיב ביפגע במקום. למה שנכתב עליו לשבח, שהרגיש והתעורר שם חיות השם התברך. זאת אומרת, אמרנו כמה פעמים שבעולם החסידות אין פיצול, בעולם החסידות אין מידור, הכל מלא, מלא חלוץ כבודו, יש מצבים ויש דברים שבהם מציאות של הקדוש ברוך הוא, חיות של הקדוש ברוך הוא בולטת וגלויה, ושם אפשר ניכרת, ויש דברים שמסתירים את החיות של הקדוש ברוך הוא, וצריכים לגלות. עכשיו פעם, מוטיב חוזר, זה סוג של בירות יצחק. פרשת תולדות, יצחק מחפש את החיות הפנימית, כך שהוא חופר בורות כדי להגיע למים. יעקב חוזר, הוא גם רב חסידי, הוא חוזר על אותו חיפוש, על אותו מסע, אבל אצלו זה הרבה יותר דרמטי, והרבה יותר קשה ונורז, כי הוא נכנס למקום שכל כולו, הוא חיות של הקדוש ברוך הוא מוסתרת, מקום חשוך, מקום נידח, מקום אומלל. אז זה בעצם המגמה של יעקב, וכתיב, יש השם במקום הזה, למה יעקב מופתע? כי זה בדיוק, כי אף אחד לא יאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא, למרות שיש כאן אירוני מסוימת, כי זה הר הבית, כן? מי שמת תופס את עצמו, מה אתה אומר? זה הר הבית, זה המקום הכי הכי הגיוני והכי מתאים למציאות של הקדוש ברוך הוא, אבל אם מסתכלים עליו מזווית אחרת, חשוך ומרוחק ומנותק מהורים, זה כתיב, יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי, כי בעצם זה יעקב, הגילוי הגדול, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. גם את המקום הכי פחות הגיוני שהוא ימצא שם, אכן לא ידעתי מכלל שהיה מקום מרוחק מאוד, שקשה להאמין שיש שם חיות השם יתברך, וראית השם יתברך, כי מלוא כל ארץ כבודו. אז בעצם כל המסע, כל החלום, נגיע לחלום, כל המציאות של יעקב שם, זה גילוי חיות הפנימית של הקדוש ברוך הוא, אפילו בתוך הקליפה החשוך והמאופל הזה של המקום שלו. ובקטע בא בעוד ב', ככה שפת אמת מכניסת הבא השמש. למה חשוב לנו כיבה השמש? והיה לנו שם כיבה השמש. למה? אז הבא השמש מדגיש את החושך ומדגיש את החוסר ההיגיון של מציאות השם. כיבה השמש יש לומר בלשון אף. לא כי, כי לפעמים כי זה לא בגלל, כפי שאנחנו קוראים, והיה לנו שם כיבה השמש, בגלל שהשמש שקע אז הוא הלך לישון, לפעמים כי זה אף על פי. וסלחת לאבוננו, כי רבו. זה לא שתסלח לנו בגלל שחטאנו כל כך הרבה, סלח לנו אף על פי שחטאנו. שוב ישראל עד השם אלוקיך, הושע, כי חשלת בעווניך. הכוונה היא, אף על פי שנכשלת, שוב ישראל שירה להשם, כי גאוגה. כמובן בדרך כלל זה משמעות כפולה. שיר להשם כי גאוגה, בגלל שהוא כל כך רם וגבוה. שיר להשם אנסה לשבח אותו, אף על פי שהוא גבוה מעל גבוה. כותב רשי, אז גם כאן, ויהלן שם, כי בא השמש, אני חושב מה זה כי, בגלל שבא השמש ושקע, אז יעקב בחר לישון. אבל לפי הגישה הזאת, כי בא השמש, אף על פי שזה חושך, אני חושב שאין מציאות של הקדוש ברוך הוא, וואלה, פתאום, אכן יש השם במקום הזה. ויהלן שם, כי בא השמש, מספר ב', בלשון אף, ששם לא היה רת השמש, לא היה אור, אף על פי כן התדבק במקום הקדושה, וכל זה הכנה בעבור בניו שירד יעקב אבינו למשל בכל המקומות אלו שיכלו בני ישראל אחר כך ללך בכבותיו. אז זה התזה הגדולה של שפת אמת. שוב פעם, אני מדגיש את המהפך. יעקב לא הולך לשום מקום, הוא בורח, הוא מחפש מקום. הוא בדרך. בשפת אמת הוא בוחר את המקום והוא סולל את הדרך לקראת עבור המיסו. באות ג' הוא כבר משכלל ומטפח את כל הנושא, הוא כבר מביא את המדרש. אמרתי לכם הרבה פעמים ששפת אמת תמיד בוחר איזה שלושה, ארבע קטעים מהמדרש, שלחתי בוואטסאפ את הקטע במדרש, לא הספקתי להכניס בתוך המקורות, אבל אחד מהמדרשים פתאום פותח שיעקב אומר, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי. כן, יעקב מתפלל איפה זה? כי הקטע הראשון. רבי שמואל בר נחמן פתח. כשרבי שמואל בר נחמן לימד פרשת ויצא, אז הוא פתח עם ציטוט מהמדרש, מהפסוק. שיר למעלות עשה עיני אל ההרים, איך דרש רבי שמואל בר נחמן פרשת ויצא לפי הפסוק של אל ההרים, עשה עיני אל ההורים, נסתכל על ההורים, למלפני ולמעבדני, אני מסתכל אחורה וקדימה, צריך למעבר, מעבדני, מאין יבוא עזרי, זאת אומרת, יעקב מרגיש קצת, בודד, כי אין הורים, והורים דווקא שלחו אותו, וכן, זה הקשר של יעקב דווקא עם יצחק, זה לא קשר, בוא נגיד, נינוח, כי הוא חושב כל הזמן למה יצחק בוחר בעשו, ועדיין הוא מרגיש את הנתק. אז זה הכוונה של המדרש. מה הכוונה לפי שפת אמת? עוד ג' כי יעקב אבינו, עליו השלום, עזב כל הסיועות אשר היה לו אצל אביו. היציאה הזאת של יעקב הוא בעצם סוג של התנתקות מכל המשאבים, מכל הזכויות. זאת אומרת, כרגע הוא לא יקיים מצוות כיבוד אב ואם, כרגע לא יקיים מצוות יישוב הארץ, שתי המצוות שמי יקיים אותם? נו, זה החז"ל. מי יקיים מצוות כיבוד עשיו? זה מה שהפחיד את יעקב בחזרתו, ששתי מצוות, אני דווקא אומר שאלו שתי המצוות שהכי קשות לקיים אותם, בין אם אתה תלמיד חכם, בין אם אתה לא תלמיד חכם. אז זאת הסימן שעשיו קיים אותם. זה אפילו עשיו יכול לקיים, ויעקב לא יכול לקיים. אם בנבן, זה קשה, ויישוב ארץ לארץ, המון אנשים שקרים בחוץ לארץ, אבל לא מקיים מצוות יישוב ארץ. אז משום מה, שתי המצוות האלו נבחרו כמצוות מיוחדות, שגם אדם שמצליח לקיים את כל המצוות, מצוות האלו לפעמים לא מממש אותם, ולא מקיים אותם. אז יעקב יודע שהוא עוזב את הכל, זכות אב ואם, עוד גימול, גם קדושת המקום, הכניס עצמו במדרגה זו, שלא יהיה לו עזר, רק מהשם יתברך. אז כאן יש אמירה אחרת. לא כשהוא הולך למקום חשוך, לגלות מציאות של הקדוש ברוך הוא, אלא שהוא נכנס למצב של תלות בלעדית בקדוש ברוך הוא. שהדבר היחיד שתומך אותו, הדבר היחיד שעוזר לו, זה הקדוש ברוך הוא, אין לו תקווה. המשך הפסוק, שיר למעלות עשה עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי, אין לי כלום, הכל ריק. מה התשובה, מה הפתרון? עזרי, מעם השם, עושה שמיים בארץ, כדי להגיע למצב שאתה מרגיש את הסיוע, את התמיכה, אתה חייב בעצם לשבור כל מיתוס וכל ציפייה, שיש לך הורים, יש לך זכויות, יש לך ארצי, אין לך כלום, אתה נמצא איזה אדם בודד על הר חשוך, באמצע השממה, באמצע המדבר, ואני הקדוש ברוך הוא נמצא איתך. זה המסר של יעקב, וכמובן כאן המסר לדרוב, ומה שמייחד את השפת אמת, שהוא מבליט את המסרים. הוא רק אומר איזה מסר שאפשר לראות ולקרוא, ברור, אצלו זה כותרת. והאמת, עוד גימל, כאן המסר, כי גם לנו, לנו, זאת אומרת, החסידים של השפת אמת במאה ה-19, גם לנו נשאר מקבלה זו. אנחנו ממשיכים את הקבלה הוולונטרית של יעקב. אשר קיבל עצמו במסירת נפש עבור קדושת שמו יתברך, להילחם מלחמות השם במקומות המסוכנים, הייתי מוסיף בלי סיוע אחר, אנחנו לבד במזרח אירופה, לכן יש לנו גם כן עבודות הקשות, מעול גלות ועול היצהרה גובר עלינו תמיד, אבל יעקב בחר, ואנחנו ממשיכים ומחזקים את בחירתו להיות תלויים רק בקדוש ברוך הוא. אין לנו מי להישען, אלא לאבינו שבשמיים. אוקיי? בקטע הבא, בעוד ג', כאן הוא מכניס שני מרכיבים נוספים. כאן אני צריך להדגיש את הסולם. במדרש, המלאכים שעולים ויורדים, מסמלים ליעקב אימפריות שעולות, גוברות, מתחזקות, שולטות, אחר כך דוחות, מתחלשות ושוקות. כל מלך עולה, בבל עולה, יש להם את השעה שלהם ודוחים. אחר כך בעשו מדי, הם שוקים. כל אחד. יעקב בעצם יושב שם ויש שיעור בהיסטוריה. מי שמעוניין זה בן צילו, זה ממש קטע מאוד חשוב. זה קטע בחזל מאוד חשוב, שזה זה בעצם סוג של דניאל. כמו שדניאל רואה את ארבע חיות, אז גם יעקב אבינו רואה את ארבע אימפריות, זה גם אברהם רואה בין הפטרים לפי המדרשים. ואז הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, יעקב, אם אתה עולה, לא תראה. ומשום מה, במדרש, יעקב אומר, אני לא רוצה לעלות. הוא לא עולה. ובמדרש זה סיבה לגלות. מה שחשוב בשפת אמת, זה לא למה יעקב אינו עולה, כי זו זמנה חמה, כן? אתה עולה, תפתור את הכל. אלא שזה בעצם הבחירה היחידה של יעקב. קשה לומר שיעקב בוחר להיות בהר הזה, הוא בורח, קשה הוא מסתתר, הוא מתגונן עם אבנים. אבל כאן יש בחירה. יעקב בוחר. אני בוחר מערכת מסלול X, חבילה X, לא חבילה Y. אז לפי השפת אמת, זאת בחירת יעקב, אני מוכן להיות בגלות, כדי לגלות את מציאות הקדוש ברוך הוא. אבל שוב פעם ושוב פעם, הקשר האמביוולנטי של חסידוס, לגאולה. מצד אחד רוצים גאולה, מחפשים גאולה, זו תנועה מבוססת על קבלה שכל הזמן מתסיסה את התהליך הגאולי. מצד שני, אם מחפשים את החושך, את המקום הנסתר, את החיות הנסתרת של הקדוש ברוך הוא, אולי זה יותר קל, בחוץ לארץ מקום נסתר. אז פה נקרא את הקטע של הסולם, וכן איתה במדרש, עוד ג', אם היה עולה על הסולם, לא היה גלות, לא היה יורד. זאת אומרת, הוא בחר. אנחנו גם מקבלים קבלת אבינו, נראים קשות, אנחנו מקבלים קבלת אבינו, ובוחרים בדרכיהם. לכן, יש לנו לפתוח והקדוש ברוך הוא, שלא יבוא לנו הזק מזה, ונזכה לצאת מהחשיכה לאורה. אמן. רבי אמן, אמן. ברור, ברור. ברור, אבל שוב פעם, זה 1880, אז זה לא שיש אפשרות פרקטית לעבור לזה. יש אנשים שעובדים, אבל כולם מתים, וכולם עניים, ואין להם אוכל, ושמיטה, ועוד שם. הוא לא מדבר בפני אגודת ישראל ב-1936 נגד הציונים. זה זמן אחר, זה עידן אחר, אבל מבחינה מחשבתית יש באמת משחק. הייתי קורא לזה משחק, ואומרים את זה בהרבה ספרים משחק, שמשה נקבר בחוץ לארץ, אז כל מקום שהוא נקבר הופך להיות ארץ ישראל, אפשר לראות, יש... אפשר לתת שיעור רק על הנושא הזה. אבל שוב פעם, תמיד השאלה מה התפקיד של גלות וגאולה בהגות החסידית, היא שאלה מאוד 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 מעניינת. מרכיב נוסף ואחרון, שוב פעם, חושך, כיוון השמש, אין הורים, המדרש, מרכיב שלישי, מרכיב נוסף, זה החלום. מה החלום מסמל? מעבר לסולם, מה החלום מסמל? השוב פעם, חלום זה סוג של נבואה, כי אתה רואה דברים ישר מהקדוש ברוך הוא, אבל זאת לא נבואה חזיתית, זאת לא נבואה בדיוק. החלום האחרון שהיה, מישהו זוכר את החלום האחרון? בספר בראשית? זה כבר אברהם בברית בין הבתרים, זה אפילו לא חלום, זה ביקור לילי. ברגע שאברהם נימול, אז הוא כבר לא מקבל חלומות, הוא מקבל דיבור מהקדוש ברוך הוא. זה כל הקטע של תלך לפני ויתמין. רש"י אומר שמעכשיו אתה לא צריך ליפול לישון בתרדמה, ברית בין המחשב, אתה יכול לקבל אותי. וקבלת פנים של הקדוש ברוך הוא בזקיפה, היא בעצם הדרמה והנרטיב של תחילת ויר. ויר אליו השם מולן עם אמרי, והוא יושב פתח כחל הים, ברך הבא, קדוש ברוך הוא ברך הבא, מלאכים יבוא, קדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא חכה כמה שניות, יש אורחים, זה בעל הבא, יש שם שמנהל את העניינים. בכל ספר וירא, יש דיבורים, מלאכים, מלאך בהר מוריה, אברהם אברהם, כולם ככה מסתדרים ביחד וכולם. גם יצחק מקבל דיבורים ישירים מהקדוש ברוך הוא. יפקה לדרוש את אלוקים, אין חלומות. הנה יש חלום. בחוץ לארץ יש חלומות. בארץ ישראל אין חלומות. חוץ מאחים שזה תחום יציאה. זה ספר אחד. אז החלום מהווה איזה סוג נחות. אבל יעקב בוחר, כי זה בחירת יעקב. אני בוחר לחלום. כדי לראות שאני מוכן לראות את הקדוש ברוך הוא באספקלריה שאינה מהירה, כי זה התנאים של הגלות. אז וכן עניין מראות החלום, אף כי בוודאי יעקב אבינו לא ושלום לא היה צריך לחלמות, רק כי הכניס עצמו במקום זה, אשר לא היה יכול להסתכל באספקלריה מהירה רק בחלום. וכאן ממשיך, זה שנה אחרת, אבל בחלום מביא מדרש אחר, אני שולחתי לכם בוואטסאפ עוד פעם, כן, והנה השם ניצב עליו היומר, אני השם, רבי יוסי בר זימר פתח, רבי יוסי בר זימר לימי ואת זה, עם איזה פסוק הוא פתח, קמה לך בשרי בארץ צייה ויעף בלי מים. מה זה ארץ צייה? סך הכל זה הר מוריה, מה זה ארץ צייה? השוב פעם, ארץ צייה זה מקום של מקום ריק רוחני, כי זה יציאה לגלות. כי יעקב אבינו עליו השלום מאות דלת, לא צריך לחלמות, אף כי הלך לחוץ לארץ, ושם לא היה יכול לראות בהקיץ, לכן נראה לו בחלום. והנה יעקב רצה בזה, שהתגלה הקדוש ברוך, השם יתברך, גם במקום החושך. אבל השם מוכרח להיות, זה חלום. בסדר, אפשר לגלות את הקדוש ברוך, הוא זה רק חלום. זה שכתב, קמה לך שמצפה לראות גם בארץ צייה. הפסוק הזה, לפי השפת אמת, לפי יוסי בר זימרה, בעצם מכיל בתוכו, אני רוצה לראות אותך בארץ צייה. זה שאני יושב בבית עם יצחק, ואני יושב באוהל ולומד תורתך, זה בסדר. אבל אני רוצה להמשיך את המפגש ואת היכולת הזאת גם בארץ צייה, והמחיר יהיה שזה רק בחלום. זה החלום. אז החלום, הסולם, שהוא לא עולה, כיווה שמש, מקום חשוך, עשן אל הרים, כל המרכיבים האלו בונים איזה תדמית ותמונה של יעקב אבינו, שבחר בקום החושך זה יתאמר גישה המרכזית של שפת אמת. שני קטעים נוספים, קטנים. יעקב מתעורר, יעקב קם. אוקיי, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער שמיים. מה בדיוק, מה זה? מה נורא המקום הזה? מה גדול המקום הזה? מה שמח המקום הזה? הקדוש ברוך הוא נמצא. למה הוא בוחר בביטוי של נורא? אז נורא לפי שפת אמת זה, לפי אצלנו זה גם זה יראת שמיים. יעקב בוחר לא להתקעות, לא להגיד הנה זה עבורי. הוא בוחר להרגיש את יראת שמיים בנושא, ויראת שמיים היא כנראה היסוד החוזר, כי איזה יסוד נאמר בפעם האחרונה שמישהו עמד במקום הזה? כשאברהם היה בהר מוריה, איזה מילה מנחה? אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, הר השם יראה. מה אנחנו אומרים? נורא אלוקים ממקדשך. אז כנראה כדי לעצב בית המקדש, אני זקוק ליראת שמיים. הוא לא מפתח את זה, אני אוסיף כמה מילים, אבל בעצם בקרובי הקדש, כל הנושא של פחד ומרחק, ולא להיות יותר מדי נינוח, שזה מקום שלך, שזה מקום של הקדוש ברוך הוא. ויש כאן שתי נקודות. קודם כל, ענווה של יעקב, שיעקב אבינו לא התגאה. נקודה שנייה, הדגש על יראת שמיים. אז בואו נחיל דווקא עם הנקודה השנייה. אוקיי, נתחיל עם, עם עוד גימו. אוקיי, עוד גימו, מספר שתיים, ונחזור ליראת שמיים. מה נראה המקום הזה? כן, נשאל את עצמנו. מה גרם את הקדושה? יעקב תולה את המפגש הזה ואת הגילוי שכינה ואת החלום במקום. מה נראה המקום הזה? אבל לפי חז"ל, מה גורם את הגילוי? יעקב, כי המקום קפץ לו, קפץ אליו. המקום רץ ליעקב. אז מי גרם? לא המקום, כי המקום נגרר למקום שיעקב עומד שם. אז יעקב בעצם עושה טעות, הוא טועה. הוא חושש שזה המקום, אבל זה בעצם, זה הוא. זה בעצם עניבות שלו, ולא רק עניבות שלו, אלא הקדוש ברוך הוא עוזר לו להיות עניו, כך שהוא מקפיץ את המקום ליעקב. בואו נראה עוד גימל של הקדוש ברוך הוא, וכאן אנחנו מתקרבים לנושא מאוד מאוד, הייתי אומר, מעניין בחסידות, עד כמה יש לנו בחירה חופשית מלאה, ועד כמה הקדוש ברוך הוא עוזר לנו בבחירה חופשית, בפעולות שלנו. מי שפעם קרא את המי שילוח, שם זה מאוד נועז ומאוד מאוד, הייתי אומר, מעניין, והייתי אפילו קשה, שהקדוש ברוך הוא נמצא גם במחשבה של האדם, והקדוש ברוך הוא עושה לנו בחירה והחלטות, ואפילו, כי בדרך כלל אנחנו מחלקים, העולם הפנימי הוא העולם שלי, הקדוש ברוך הוא נמצא, אני חושב על הקדוש ברוך הוא, ויש לי מודעות פנימית, וזה אני, וזה האישיות שלי, והזהות שלי, ואני עושה החלטות, ואני עושה, אני בוחר. אבל מצד שני זה חסידוס, וחסידוס לא יכול לארץ כבודו, אז הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אם הוא נמצא בכל מיני קליפות חשיכות בעולם, אז הוא גם יימצא בלב ומוח של האדם. אם הוא נמצא שם, אז אין לך בחירת חופשית. זו שאלה מאוד מאוד מעניינת. אם אתה מושך ומפשיט את הקדוש ברוך הוא לכל מקום, אז איזה מקום הנחת לאדם עצמו, באישיות של אדם, בחירה חופשית של אדם? זו לא שאלה פשוטה. אז כאן זה לא כל כך דרמטי, מהפכני, אבל בוא נראה קצת, עוד גימול. מה נראה המקום הזה? תלה אבינו יעקב, התגלות הקדושה בעבור הקדושה במקום. באמת חכמינו זה הגידו, כי קפץ, הר מוריה בא אליו, זה לא המקום, זה יעקב שגרם את כל התזוזה הזאת. נמצא הכל אמת, שהרגיש המקום גורם, ויעבור פיקין, הכל היה בזכותה. כן, זה הקומבינציה הזאת, המקום הגיע אליו, אז הוא לא יודע שהמקום, אנחנו יודעים שהמקום הגיע אליו, הוא לא יודע, הוא נמצא, והוא הנה, אני בהר מוריה, וואלה, בב. הר מוריה ברח לו, הגיע אליו. והוא מפלאות הברית ברח, אשר הוא שומר אוהביו לבלתי יבוא במעשיהם לידי גפות. הוא שומר את יעקב מהתנסות. לכן מסובב נסיבות שינהגו בהם עצמם מדרך כנל. ושברוך הוא גורם את כל הריקוד הזה, הרקדת הרים, כדי שיעקב לא יתקעה. זה הצלה של יעקב אבינו שלא התקעה, והקדוש ברוך הוא עזר לו. מה לגבי יראת שמיים? אז בואו נחזור לאות א', שפת אמץ, ויקץ יעקב וירא ויאמר, מה נורא מקום הזה? פעמיים וירא ויאמר, מה נורא? נכתב לשבח ליעקב, כי איש אחר, אם היה לו חלום כזה, היה מתקעה. בסדר, הקדוש ברוך הוא הופיע עליי. ועליו, אבל יעקב נפל פחד וירא. וזה סימן, וכאן כמובן, השפת אמת יוצר קשרים בחיבורים מעניינים, הוא לא כל כך מסביר. אז נעקוב אחרי החיבורים. וזה סימן שהיה איש אמת. מה הקשר בין אמת לבין יראה? הוא לא מפתח את זה. אבל יעקב, מידת יעקב זה אמת, תיתן אמת ליעקב, בדווקא על ידי יראת שמיים. הוא לא מפרט. וגם כן, היראה מאפשרת קיום בית המקדש. ועל ידי יראה זו, זכה, זיכה לבניו להיות זה מקום בית המקדש, בית אלוקים של השמיים. מה נראה המקום הזה? סוף הפסוק, אין זה, כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. וכאן הוא מדגיש, לפי שעיקר בדף השני, אמור השני, עיקר קיום בית המקדש הוא על ידי יראה זו. אין זה, כי אם בית אלוקים, עוד בית, הפרש למדבב, נלמד שבחו של יעקב, הוא פלא שמחלום הזה יש להתגאות, קיבל הוא ממנו יראה שוב פעם, והוא סימן אמת, כמו שכתב בספרים. וכאן הוא מכליל, וכלל הדברים, מילים מעניינות. שוב פעם, הוא רק מוסך חיבורים, כל מעשה שמקדמין לה יראה, היא מתקיימת באמת. אם יראת עבור לפני המעשה, אז מה יש לנו בפרקי עבור? כל שיראתו קדמת לחכמתו, חכמתו מתקיימת. אבל הוא מכניס, זה סימן לאמת, זה גורם אמת. כל שיראתו קודמת, הדבר יתקיים בצורה של אמת, ולא בצורה אחרת, של כישלון. וכן הפוך, כל מעשה שנעשה באמת, אם אדם יעשה פעולה אמיתית, נשאר ממנו יראה. האמת תגרום יראה, ויראה תגרום אמת. אז הוא עושה איזה שילוך בין יראת שמיים לבין אמת, הוא לא מסביר למה, והיראה היא ראשית הכל, ויחרית הכל, כתבנו את זה, כן, רק לביא את הפסוקים שעליהם הוא מתייחס, לאיזה פסוקים הוא מתייחס כאן, ראשית ואחרית? מה זה יראת שמיים, ראשית הכל ואחרית הכל? ראשית הכל, ראשית חכמה, יראת השם, אחרית הכל, סוף דבר הכל נשמע, תוקים יראת נזר, כי זה כל אדם, זה ראשית ואחרית. כן, ראשית הכל ואחרית הכל. ראשית חכמה יראת השם, סוף דבר הכל נשמע, זה ראשית אחרית. לא בדיוק מסביר מה הקשר, כמובן, אמת זה לא אמת שלנו, זה אמת קבלית, יש קשר בין יראה לבין אמת שהוא לא מפתח. אוקיי, אז זה הקטע השני פה, הוא קם בבוקר, הוא לא מתגאה, הקדוש ברוך הוא עוזר לו לא להתגאות, לא להתנשא, והוא מגיע ליראת שמיים, שבעצם דוחף את היכולת של המקום הזה להיות בית המקדש. החלק השני, שזה רק קטע אחד, וזה כל כך חמוד, מה האבנים? לא לאבנים, לא כל הדגש של אבנים. יש רב עמית אלוורט מעניין, אני ממליץ לכל מי שרוצה לשמוע על אביביהם, אבנים שונות, אבל מתחתים יחד, עם ישראל מגוון, כמה אבנים. אבל זה מאוד מעניין, לפי השפת האמת, אבנים זה אבני ארץ ישראל. אז מה הפסוק בתהילים? כי רצו עבדיך אס אבוניה, והגמרא בכתובות מספרת על כמה תנאים או מראים שיצאו מארץ ישראל, ואז הגבול הצפוני היה אקו, ונשקו את האבנים של אקו במסכת גיטין. כנראה שיש משהו באבנים שאין באפר. אפר זה אפר, אחד לא יחבב אפר, אבל אבן זה כבר אבנים, כן? יש לי מישהו מנהג, יש לי מנהג מאז שהייתי צעיר, קטן, לישון בתשעה באב עם אבן במיטה. לזכור את בית המקדש. אני אומר, זה אבן קטן, קטנה, ואני שם במיטה, ואני כל הזמן יושן. זה אבנים, אבני בית המקדש. מספרים על בית הכנסת של נהרדה. כלומר, במגיל אומרת, קוראים לזה בית כנסת דשף ויתבי, שהביאו עם יהויכין, לפי רב שרירגון, שכתב באיגרת רב שרירגון, כשיהויכין נגלה לבבל, אשר הגלה מירושלים, עם הגלה, אשר הגלתה את הגלה, את הגלות שקדמה לגלות הסופית 18 שנה, אז הביאו את כולם אחר שהמזכר דווקא לנהרדה. נהרדה זה ליד בגדד, שם ליד נהרדה, זה ליד הנהרות, החידק והפרס. אז הביאו אותם לנהרדה, זה לפני הרבה שנה, כן? לפני 600 לפני הספירה, 500 לפני הספירה, שם הביאו אבנים מירושלים ובנו את הבית כנסת הראשון בגלות. זה הפך להיות הבית כנסת של שף ויתבי, זה כבר בבית המקדש הראשון, ומספרים שהבאיה במאה השלישי הערבי עדיין מתפלל באותו בית כנסת, ויש שמספרים שהבית כנסת הוא אפילו המשך את תקופת הגאונים, ויש סיפור על בנימין מתודלה, הנוסע המפורסם בימי הביניים הספרדי, היהודי הספרדי, שנסע לכל המקומות, שהוא ראה את החורבה של הבית הכנסת של נהרדה, נראה 500 לפני הספירה. אז משום מה יש איזה קשר לאבנים. אז למה יעקב לוקח אבנים? כי הוא מחבב את ארץ ישראל, הוא נשק את ארץ ישראל. זה לא אבנים לשמוע אותו, זה לא אבנים של רם איתה, לסמל את האיכות של כל השבטים של עם ישראל, אלא שזה אבנים, וכמובן, שוב פעם, בגלל שזה תקופה שעדיין הגדלות של ארץ ישראל והמיוחדיות של ארץ ישראל עדיין היא מוסתרת, אז יעקב מגלה את כמה ארץ ישראל. יעקב הוא ציוני ומחפש אהבת ארץ ישראל, והוא לוקט אבנים והוא חושק ויש תשוקה. אז למה? בוא נתחיל בחלק הבולט. לכן אתה בבנותינו הרבים שנחרב הבית אין נגלה קדושת ארץ ישראל. אנחנו לא יכולים לראות ולבחון קדושת ארץ ישראל. אנחנו כן יכולים, אבל הוא לא יכול. כמו כן, מכל שכן, קודם תיקון ארץ ישראל, שעדיין תחת יד הכנני. לא יהיה נגלה זה כוח עדיין, אז מישהו עובר ארץ ישראל, זה סתם מקום. אכן, על ידי געגורים של אבינו יעקב, דכתיב, ויקח מעבדי המקום, למה לקח? בגלל את הפסוק בתהילים, רצו עבדך את אבניה, מנשי כי בדעקו, כן, יעקב אבינו, לא בשלום, אבנים רשתיו, כי קשה לו מאוד לפרוץ, או לפרוץ מארץ הקדושה. קשה לו לצאת, לוקח מזכרת, לוקח כמה אבנים, שם בכיס כדי לקחת אותם איתו למקום הרחוק. ומרוב התשוקה, בגלל שהוא כל כך חושק ורוצה ומתגעגע, נגלה לו בחינת בית המקדש קודם שעת התיקון. אז זה עדיין הר ריק והר מגולח, אבל יעקב זוכה לראות, אין זה כי בית אלוקים ושאר השמיים, הידי הגעגורם שלו. וכאן כמובן המסר ליהודים בגלותי, הוא מסר ברור, אתה נמצא ברומניה, אף אחד לא יעלה על מטוס, אף אחד לא יגיע לארץ, אבל הגעגורים שלכם לארץ ישראל, יעזרו לנו להרגיש את הרוח של הארץ, הקדושה של הארץ, בדיוק כפי שיעקב. אתה יכול לתאר לדיין לעצמך, ממש טיש בחצר גר, באמצע וורשה, באמצע פולין, ויושב שם, שותים קצת, ואומר, רבוסי, צריכים להתגעגע לארץ ישראל, בואו נתגעגע לארץ ישראל, יעקב גם מתגעגע, לקח אבנים, וכל חסיד ככה מרים אבן מהרצפה, והנה איזה אבן, אני זוכר את האבן הזה. אפשר לראות את הצצני, את התמונה של, וזה נקרא שקפצה לו הארץ. מה זה קפצה לו הארץ? יש איזה חיבור אינטימי בין הארץ ליעקב, שהקפיצה פה היא לא הקפיצה ודילוג והתעוררות, אלא הארץ גילה את קדושתה טרם זמנה. מי שסתם מסתכל על הר המוריה באותה תקופה, לא רואה שום דבר. אבל יעקב הארץ ככה קופצת. הנה אני פה, אתה מתגעגע אליי, אני מוכן גם לפתוח את מעיונותיי, ולפתוח את כל היופי שלי, מזה שכתב, אין זה כי בית אלוקים פרש, אף שאין ניכר עדיין, אבל באמת אין זה כמו שנאמר בחוץ. בית אלוקים, וזה כמובן הוא מביא מדרש, יעקב כבר רואה את בית המקדש בנוי, בית המקדש חרב, אבל זה כבר קטע אחר. יש שלושה נושאים מעניינים. קודם כל, את העולם שאליו נכנס יעקב ברצון, חולם, סולם, לא עולה, והשמש. מדרש שנייה, התגובה של יעקב, יראת שמיים והניבות. החלק השלישי, את הבנים שלוקח כמזכרת, ויכולת של געגורם ורצון וחשק, לגלות את מיוחדות הארץ טרם זמנה. אוקיי? טוב. ערב טוב. ערב טוב.